היי, טוב שבאתם לעונה 3 של מי רוצה נס. הפרק הזה עולה לאוויר ב-28 באוגוסט. היום אני בת 56, זה פרק 56 של הפודקאסט, ככה שאיחדנו חגיגות. אז תודה שאתם כאן, מקווה שתמצאו את העונה הזו מהנה, עמוקה, ושיהיה לכם מעניין להכיר את האורחים ואת האורחות שלי, לפחות כמו שהיה לי. עונה 3 מתחילה עכשיו.
לפני שנה וחצי נסעתי עם יונה לסרילנקה. זה היה חודש של אקסטריטוריה. שכרנו בית קטן מופלא באמצע יער אבות, ושמענו בלילות רק קופים, ובימים רק ציפורים. 400 מינים של ציפורים אנדמיות לסרילנקה. כל הצבעים, כל הצלילים. באחד הימים עשינו טיול לאלה, וחזרנו לקראת שקיעה דרך ג'אנגל רוד, זה מין אוטוסטרדה כזאת, שאסור להתקרב אליה בשעת השקיעה, כי לקראת לילה הפילים חוצים את הכביש. וזו סכנה. כן, היו שם אסונות, הם תוקפים, הם עלולים לתקוף. הנהג שלנו היה ממש עצבני, והוא הפציר בנו להזדרז, ואני רציתי עוד להשתהות, ולראות עוד פיסת יער, עוד פיסת אגם, להקשיב לעוד ציפור. יונה לא הפסיקה לצלם פרחים מטורפים שאין בפלנטה. והוא אמר, די, די, the elephants, I'm afraid the elephants. ופתאום אני רואה שהשמש קרובה לשקוע מעל האגם הכי קסום שראיתי בימיי. אגם ענק, שלב, רוגע, נוצץ באלף אורות, ותקף אותי יצר אז להתפלל תפילת מנחה. אני לא אדם שמאוד מקפיד על כל התפילות. אני לא הולך בית כנסת, למשל, כבר הרבה הרבה שנים. אני מחכה לשעת כושר, כשמדי פעם הלב מתלקח באיזה קשר כלפי מעלה. ואמרתי לעצמי, אני לא הולך להפסיד את החלון הענק הזה שנפתח לכיוון השמיים. וביקשתי מהם רשות, והם שניהם הסכימו, והם נשענו על האוטו וצילמו תמונות, ואני בינתיים עמדתי מול האגם, ושקעתי לשתי דקות של... ואני אומר לעצמי, במרחק הזמן, אחרי שנה וחצי, אני חוזר לתמונה הזאת, לא מעט, כאפשרות של תפילה. אפשרות של תפילה בקטע טוב. לא תפילה, לא כמו שזלדה כותבת, נדרים שנולדים על אונייה טובעת. אדם שצועק מהממד, או מתוך חדר נשרף, או מטנק נשרף, או ליד מיטת בנו הפצוע, ושולח וואטסאפים לכל העולם, תתפללו, תתפללו. משהו אחר לגמרי. תפילה שבוקעת מהשתפכות הנפש.
שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס. פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. פגישותיי עם יונדב קפלון התרחשו בדרך כלל בבית הקונפדרציה, בית אבן ירושלמי צונן, לצד חלון מקושט שמעבר לו ניבטו חומות העיר. על השולחן ניצבו כוס שוקו חם ודפי שיר. השבעה באוקטובר הפגיש בינינו מחדש, בעקבות אירועים שגבו מחיר כבד מהמשפחה היפה שיצרו יונה ויונדב. עדי, רעייתו של בנם ענני, ותהילה, זוגתו של בנם אהוביה, נרצחו על ידי מחבלי הנוח'בה. סיפור ההצלה של נכדיהם, נגב ואשל, בניהם של עדי וענני, נכתב באפר, במסירות ובנס. על תגובה למצב אסוני, על מקומה של הרוח כמקור לדבקות בחיים, ועל הזמן שבו נובטת שירה, תשמעו מיד. שלום ינדב.
שלום שלום טלי, אני שמח להיות פה.
אני מתרגשת מאוד שאתה כאן. מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
הקשר הוא קודם כל שאני אדם חי, ומאז שאני קטן, כמו רבים ורבים וטובים, התמודדתי עם קשיים רגשיים, אבא כזה, אמא כזאת, אני בחור, כל הילדות ההורית, המפורסמת. זה הנושא הספציפי שלי בעצם, אדם שגדל עם איזו אחריות יתר, מוגזמת, לפי צרכיו, או בכל אופן לפי האופן שבו נפשו זיהתה את צרכיו, להיות גדול מהר מדי, ולהיות חכם מהר מדי, ולהמשיג כל דבר לעצמו ולאחרים. כן, בטח את מכירה ספר נפלא שכתבה פסיכולוגית גרמניה, שהייתה פעם יור איגוד הפסיכולוגים בגרמניה, הדרמה של הילד המכונן.
זה של אליס מילר?
אליס מילר. מצאתי שם את עצמי. זו דרמה. היא גובה מחירים. אני מאז מחפש שוב קצת ילדות. קודם כל בין ילדיי, עכשיו בין הנכדים. ואם יש שעת כושר ביני ובין יונה, להשתעשע, נגיד בבישול ביחד, או איזה טיול ספונטני, או לטפל בגינה, אנחנו מאוד אוהבים לטפל בגינה ביחד, גינת הגג שלנו. אז אני קצת חוזר לגילים שאף פעם לא הייתי בהם בעצם.
שאני זוכרת את זה עוד מראשית הכרותנו, שהשילוב הזה יונה ויונדב, אמרת לי שיש עוד כל מיני קווים מחברים כאלה, נכון? כן, גם בביוגרפיות.
כן, נולדנו באותו בית חולים באותו שבוע באוסטרליה, ונפרדו דרכנו, ואחר כך נפגשנו שוב בגיל 15, ומאז אנחנו בקשר כל הזמן. אשתי, זאת אומרת, זו האישה היחידה בחיי, מאז גיל 15, ואני האיש היחיד בחייה. זאת אומרת, אנחנו בעצם התבגרנו ביחד.
כן.
זה קשר מיוחד, עם כל החבילה המורכבת של להתבגר ביחד.
כן, לחיות שנים רבות יחד, תמיד אני חושבת על השתנות. איך זוגיות יכולה לשאת השתנות של הפרט, כי אף שמתעצבים יחד לאורך תקופה, יש סמטאות שפוסעים בהם לבד. ואני חושבת זה אחד האתגרים של זוגיות שיש לה ככה משך.
זה ממש נכון. יש משפט של רילקה שאני מאוד אוהב בהקשר הזה. האהבה נבחנת ביכולתם של האוהבים לכבד זה את בדידותו של זה.
מדויק. כן. וגם אני אגיד, אני אמשיך אותו, שבדידות טובה, כמו התפילה ליד האגם, כי אתה אמרת, שאתה היית שם אחד, האחרים אפשרו לך את זה, אבל היית שם אחד. ואני חושבת עוד דבר שקשר זוגי עמוק, אחד מהאתגרים שלו לשאת, זה את ההשלכות של הבדידות הטובה. כי קורה משהו בתפילה ליד האגם. אז כן.
נכון. ולשאת גם את ההשלכות הקשות של תחושות של העזבות או נטישה על ידי אחד מהשניים מדי פעם. כי הרבה פעמים נפתחים פערים כאלה בחיים של זוג, שאחד נמצא באיזה טריפ רוחני חדש או נפשי חדש, הוא גילה זה שיטת טיפול מדהימה, התחיל לצייר ציור חדש, נסע לאיזה מקום, פגש כיתה מדהימה, ופתח עוד פעם פער, והיא פתחה והוא פתח, והיא פתחה והוא פתח. ובעצם אנחנו מוצאים את עצמנו, יונה ואני, הרבה פעמים עוסקים בשיחות של מילוי הפערים. כלומר, בואו, קודם כל נתעדכן. איך אומרת זלדה, עוד פעם אני מצטט אותה היום בזמן האחרון. לאן הגיעו, לאיזו תחנה סליחה, זלדה אומרת, מה שם התחנה החדשה שהגיעו אליה חיי? אז מדי פעם השיחה היא זו שמאפשרת לי לדעת מה שם התחנה החדשה. ויונה פתאום מבינה לאיפה היא התגלגלה, כי היא מבוקשת לעדכן אותי.
כן. אז זאת זוגיות דיאלוגית.
מאוד.
כן. היינו במקום הזה של המפגש עם הנפש, וגם אתה מתאר איזה מפגש מאוחר של דברים שהיום אתה מבין עליך כילד, כילד מבוגר, והיום כמבוגר שמחפש את המחוזות הילדיים ומצליח לטפח אותם בחייך. אני אגיד שאנחנו הכרנו, אני חושבת לפני 13 שנים.
וואלה, באמת.
נראה לי כך.
וואו, מספר יפה, זה המון זמן.
כן, כן. כשהייתי עמיתה בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, ולמדתי אצלך.
נכון, אני זוכר היטב.
ואלה היו סדנאות הכתיבה היחידות שהשתתפתי בהן בימי חיי. וגם לא הרבה, לא הרבה פעמים, אבל
קיימנו סדרה קצרה של מפגשים אישיים, מאוד מאוד מעניינים.
נכון.
עסקת בספר, בספרייה, במילים.
עדיין, כל התיאור הזה תקף. ולמעשה הפעם המשמעותית הבאה שבה נפגשנו הייתה בבית ירושלמי ענק. לא ידעתי שיש בתים כאלה בעיר הזו. בנסיבות שבאמת קשה לתאר אותן. קשה לתאר אותן. נפגשנו בשבעה, שלמעשה לפי ההלכה, מי ישב שבעה?
לא אנחנו.
זהו, כן.
אנחנו בסך הכל היינו אבא ואמא של ענני ושל אהוביה. שני בנינו שאיבדו את רעיותיהם, את בנות הזוג שלהם, בקיבוץ חולית בשביל לאוקטובר.
כן.
קיבלנו את הבית הזה לחודש ימים מאדם שאנחנו אפילו לא הכרנו אותו. כי כשאנשים שמעו שאנחנו צריכים לעשות שבעה של 2,000-3,000 איש, שזה בערך מה שקרה בפועל, והבית קטן שלנו בקטמון לא היה בכלל אפשרות לחשוב על זה, דירת גג כזו קטנה ירושלמית, אז הוא העמיד לרשותנו את הבית הענק הזה, זה 12 חדרים גדולים, בית של 4 קומות, עם חצר מסביב לבית, חצר ענקית ענקית, ובעצם 24/7, היא הייתה מלאה אנשים.
כן. כן. היו הרבה מאוד אנשים.
אנחנו עשירי תודה לו, דיוויד היקר.
אתה יודע, אני חושבת על זה שצריך בית כל כך גדול כדי להכיל את עומק הכאב ואת רוחב העירייה של הצער, לא רק את האנשים שהגיעו.
כן. אף על פי, טלי, שההתחלה של החלה התרחשה רק הרבה אחרי השבעה עבורנו. מתחילה להתרחש, אנחנו בעיצומה.
כן.
אנחנו שרויים באבל בעצם. התקפי זיכרון מטלטלים, שמשביטים כל אירוע בסיאו.
התקפי הזיכרון האלה הם של אירועים טובים מן העבר?
אירועים טובים, בעיקר אירועים טובים. כן, אנחנו זוכרים המון המון רגעי קסם מופלאים. של עדי, של תהילה, של המשפחה הקטנה והחמודה שהתכנסה סביבנו. המשפחה שלנו מאוד קטנה. ובדיוק לאורך השבוע שלפני שמחת תורה, חגגנו 40 שנות נישואין. חגגנו יום הולדת 60, כי נולדנו כאמור ביחד. וזה כמעט פעם ראשונה שכל החמולה התכנסה ביחד.
בקיבוץ חולית?
לא, גם בקיבוץ חולית בסוף הקיץ, ממש לפני החגים, היינו כולנו ביחד 3 ימים, שזה היה ממש פרידה מדהימה בעצם.
זאת הפעם האחרונה שהמשפחה התכנסה.
כן, ממש כך. ושוב ביום הראשון של סוכות אצלנו בבית. אלה שתי התכנסויות. אז אנחנו חוזרים להתכנסויות האלה לא מעט. ומזכירים לעצמנו מה כל אחד אמר, מה כל אחד לבש, מה כל אחד צחק. הילדים הקטנים, המבוגרים. וגם יש כל מיני קטעים מיסטיים כאלה. פתאום אנחנו עושים לב להמון פרפרים. נגיד, כשהיינו בסרילנקה, עדי ביקשה שנצלם פרפרים. ואז אנחנו מרגישים הצפה של פרפרים.
דרישות שלום,
הנה עדי. הנה עדי מרחפת כרגע.
כן.
או תהילה. כן, והאבל כולל המון דאגה לבנים ולנכדים, שמתמודדים בגבורה בסך הכל.
בוא נתאר רגע, אנחנו מדברים על אשל ועל נגב.
נכון, הפוך, נגב בין ה... עכשיו הוא בין חמש, עכשיו הוא כל מזכיר גדול. בסבא, זה אני רבע לחמש. אוקיי. ואשל בין שנה. כן. וטוב, כל אחד מהם לפי אופיו גם כן, לפי המידה שהוא ספג משהו במודעות, המידה שהוא מסוגל בכלל לזכור, לשחזר, מתמודד אחרת. זה מדי פעם קורא הלב לראות את ההתמודדויות של הקטנים, וגם כן מעצים לראות את כוחות החיים, ואת היכולת שלהם לשמוח ולצחוק, ולהתקוטט בבריאות יתרה, ולעשות את המניפולציות הרגילות של ילד בן חמש, זה הכל נהדר.
הנה הילדיות מנצחת.
כן, כן, לגמרי. אני משתדל מאוד להתחבר לזה בקרוב, כשיש הזדמנות, אני קודם כל מנחית את עצמי על השטיח, נגב מטפס עליי, והוא משובב אותי, מהפך אותי לשובב.
כן.
ואלה הרגעים הכי טובים שאני זוכר, לאורך השנה.
כן. אולי נתאר רגע, אפילו ברמה הלילתית, כדי שמי שמאזין לנו, ידע על מה אנחנו מדברים. אז למעשה, ענני ואהוביה, שהם אחים מתוך...
ארבעה.
ארבעה.
שלישי וערבי.
יצאו בחמש לפנות בוקר? זה היה לטיול, לעבודה לא, במטעים?
לא, לא. הם יצאו לשתות קפה עם חבר'ה שיצאו לקמפינג.
כלומר, חברו אליהם רק לקפה.
כן, לשעה. תכנו לחזור מיד הביתה.
ועדי... אמא של אשל ונגב, ותהילה במקום אחר.
באותה סמטה.
כן.
בבית אחר, באותה סמטה, כן.
כן. נשארו בבית, וממה שאני זוכרת, עדי עוד הספיקה להילחם במחבלים, הצליחה להרוג אחד מהם, אולי שניים, אבל היו עוד...
שמונה.
היו שמונה, כן. כשלמעשה הילדים נוכחים בסיטואציה.
לגמרי.
ותהילה נרצחת.
די בהתחלת האירוע. קצמן, חברנו היקר, אהובנו.
שנרצח אף הוא.
הוא נרצח אף הוא הספיק לסמס לאהוביה שתהילה נהרגה, כדי שהוא לא ידאג שהיא נחטפה, וככה לא פחות משעה הוא בעצמו נהרג.
אני חושבת שהמשך הסיפור הוא באמת משהו שקשה להעלות אותו על הדעת. יש בו רכיב ניסי, אבל יש בו גם מניפולציה דרמטית של רוע. כי למעשה אחת השכנות, אביטל, הופכת להיות מופקדת על הילדים. וחבורת מחבלים מוליכים אותה ואת הילדים. אם אני לא טועה, נגב ניסה על כתפי אחד המחבלים.
נכון, מפני שהוא היה לכל יהיה בקרסול. ויש אל תינוק בן חצי שנה.
ואביטל נשאה אותו.
כן.
על כפיה. כל הדרך ברגל.
11 קילומטר.
לעזה. ושם, אחד המחבלים מסמן להם
go home,
ללכת.
go away.
כן. ואת זה מצלמים. כלומר, כנראה היה פה הפן המניפולטיבי שתייחסתי אליו קודם, זה כנראה כדי להראות עד כמה הם חמלו.
זה בעצם מהסרטון היחיד, ככל שאנחנו יודעים, שהם הראו את עצמם חומלים על ילדים, ואנחנו משחררים אותם, אנחנו לא מחזיקים ילדים, תינוקות, לא, לא. בעצם היו ילדים רצוחים מימין ומשמאל למסלול של הילדים שלנו.
כלומר, הילדים ואביטל רואים, רואים לאורך הכל. הדרך.
כן.
ואז אביטל חוזרת, הפעם עם שני ילדים, עליה.
שוב ברגל 11 קילומטר, כבר סוף היום, הם מיובשים. ירי בלתי פוסק משני הכיוונים כל הזמן. כלומר, סכנת החיים שלהם לא נפסקה. אף על פי שהם התחילו להתרחק מעזה, אבל היה ירי רצוף. ונגב פצוע, ורוצה לשתות ואין מים, והיא מדברת איתם דיבורים מופלאים. מה תרצה לאכול כשנגיע לקיבוץ? תפוח אדום או תפוח ירוק? ברמה כזאת. והיא כל הזמן מדמיינת את ההורים שלה ואת סבא שלה, שהיה סופר סתם, ומתפללת לאלוהים. היא לא בחורה דתייה בכלל, בכלל, אבל כמו שקורה. נפתחה באיזו תפילה שהיא לא הפסיקה אותה לרגע, והיא הייתה מלאה אמונה שיהיה בסדר. היא חוותה אמונה כזה, כך היא מספרת, כל הזמן. היא חוותה אמונה שיהיה בסדר, והיא גם שדרה אותה חזק לנגב, וכל הזמן דיברה עם אשל, יהיה בסדר, יהיה בסדר. גם עדי, אגב, גוננה עליהם ככה עד השנייה האחרונה. היא סגרה להם את העיניים והאוזניים שלא ישמעו את האנשים הרעים, ושלא יראו אנשים רעים. ככה נגב סיפר.
ואז הם מגיעים לאן?
לקיבוץ. ומחפשים איך להיכנס. ומוצאים שיבר דולף. ושותים קצת. ונכנסים לבית היחיד שהיה פתוח מול הפרצה. ושם המשפחה פצועה ומבולבלת. מזהה מיד את הילדים ואת אביטל. אוספים אותם, מחכים שהצבא יבוא ויקח אותם לגבולות. שם אני חיכה להם. בחרדה עצומה. בשעת לילה מאוחרת הם חברו.
מתי ענני יודע מה קורה?
מההתחלה. כי ב-11:30 הפסיקה התקשורת הסלולרית עם עדי. והוא היה בקשר עצוף איתה. הוא הדריך אותה איך להשתמש בנשק. איך להוציא אותה, נשק ארוך. איך להוציא אותה מהכספת. עדי ידע לראות. היא הייתה קצינה ו... עם ניסיון מסוים, אבל הוא רענן לה את כל הזיכרון ברצף, עד שחדל הרצף. כן.
אבל הוא לא יודע מה עלה בגורל
לא,
הילדים.
לא, לא, לא. הוא לא יודע למושג. אז ממש, אנחנו ידענו לאורך היום, כלומר לאורך יום ראשון כבר, אנחנו מדברים על שמחת תורה, במוצאי שמחת תורה מאוחר בלילה, כשידענו כבר מהצהריים על תהילה, אז באמצע הלילה קלטנו שילדים חיים. ואז התחילו 4 ימי זוועה של איפה עדי.
האם היא חטופה?
האם היא חטופה, כי לא מצאו אותה בבית בשום מקום. בסוף היא הייתה שם, חבויה. התורה ב10 רימונים שמלכדו אותה, וגם מלכדו את הבית, כדי להרוג את המחלצים. ובניסי ניסים הצליחו להוציא את הגופה של הדרך החלון, מבלי שאף אחד נפגע.
אתה שומע את כל הדבר הזה מיום שבת.
נכון.
איך אתה מגיב לזה, יונדב?
בחלוף הזמן, בפרספקטיבה של עכשיו, אני מבין שהגבתי כמו שהגבתי כל השנים כילד. כמו לדאוג למי שסביבי.
זה מה שתיארת בהתחלה.
כן.
ילד שנושא על כתפיו אחריות גדולה כן. לכולה מסביב.
כן. אז את מי לעדכן, איך לעדכן, לתמוך בבנים, לדאוג להם קודם כל, ביונה, ההורים שלי, אמא שלה, לעמוד בקשר עם כל מי שצריך, עם הצבא, עם אנשי הקיבוץ, לאט לאט עם השורה, המקום שכיווינו שלב אולי בכל זאת הגופה הגיע. והפעלתי שם חבר יקר מאוד מאוד, שהוא קודקוד בשורה. ובמשך 3-4 ימים הגענו עד מלך סעודיה, דרך בן דוד שלי, שהוא היה יועץ קרוב של טראמפ בזמנו. כאילו הפעלנו את כל הקשרים עם כל העולם, למגינת ליבו של ענני. הוא לא רוצה שנעשה כלום. וכשהוא שמע שעדי הרוגה, זה היה רגע איום ונורא, הוא זיהה אותה, כלומר שלחו לו, שלחו לנו צילום של טבעת. הוא ועדי ענדו את אותה טבעת בדיוק, כי מעבר לזה היה קשה לזהות כבר שום דבר. אז זה היה רגע היום.
ולידך ברגע.
לידי, כן. היינו כולנו ביחד בבית שלנו. אבל באותה נשימה כמעט, הוא הדריך את כולנו להרגיש הקלה. היא לא חטופה. כאילו, ממש באותה שנייה, גם נגול האבן הכי כבדה בעולם מליבנו. וליבי, ליבי, ליבי עם משפחות החטופים. כי אני יכול להבין, מתוך דוגמה קטנה, מה עובר עליהם כבר 300 ימים.
כלומר, ענני, ברגע הזה, אומר, היא לא מעונה. היא לא סובלת כבר.
נכון, נכון. בדיוק ככה, בעצם פגשנו את ענני, ואת אביטל, ואת הילדים, בחדר מיון בשערי צדק.
איך נראה הרגע הזה?
התרגשות מאוד מאוד גדולה, חיבוקים שלא נגמרים, בכי שאין לו סוף. באמת, אלה היו שניות שחוזרות על עצמם כל הזמן, שאנחנו קולטים את גודל האובדן ואת גודל הנס. בו זמנית, לאושרי מצאתי משפט מהמם של יצחק קצנלסון. משפט שלימדתי כבר בכל מיני, בחלק ממאמר, חלק מדרשה שהוא נשא בפתיחה של ליל הסדר, בגטו ורשה, שבועות אחדים לפני שהם ידעו שם כולם הולכים למוות, והם הבינו את זה, הוא כינס את כל המורים לעברית.
בליל סדר אחרון.
ליל סדר אחרון. הוא עשה פתיחה מדהימה לליל הסדר. והוא דיבר על, על העברית, על השרידה שלנו כעם, שנעבור מה שנעבור. אנחנו, קיבוץ המורים, הוא קיבוץ המורים לעברית, התכנסנו כאן היום לחגוג את חג החירות, ואז הוא נוסח כוחות, והוא גם מזהיר מפני הבאות, ואז הוא אומר משפט, יש שהם באים ביחד, הרוצח ואליהו הנביא. וזה הלילה.
כן. אני חושבת שאנחנו כבר תקופה חווים את מופעים של הרוצח ומופעים של אליהו הנביא. אני גם חושבת על התמונה הזו שתיארת את אביטל, צועדת חזרה מעזה עם הילדים, ומוצאת בתוכה, אמרת, היא לא אישה דתייה, אבל מוצאת בתוכה בעצם את העברית הזאת, ו... ואת השיח עם הילדים, ואת אבותיה וסביה, וחשבתי כמו העברית היא כל קורה במדבר, שהיה שם, הייתה שם איזו קריאה, שהיא כנראה במצבים כאלה, אף שהם אסוניים, יש איזו זכות, שמחברת באמת באמת למקורות הרוח.
זה דבר שהייתי רוצה טיפה לדבר עליו, אף על פי שאני לא יודע בדיוק מה יש לי לומר עליו.
בוא נדבר עליו.
יש מאחורי הנפש הרבה רוח. ואני חושב שבחברה המערבית החילונית של ימינו, אנחנו לא בהיכרות קרובה עם ממדי נשמה, ממדים נשמתיים שבתוך הנפש. שיכולים לנסוח בכוחות, שיכולים לרענן אותה, ולתת לה בעצם בלשן ממש קשה ארגז של כלים שיש לה ואין לה נפש. להתמודדויות עם דברים שלא חלמנו שנצטרך להתמודד איתם. אבל הנשמה הזו כאילו נחשפת לראשונה באותם רגעי משבר שתיארת קודם. שהעברית פתאום מזדקקת כמים צלולים באמצע המדבר. במה שאני מנסה לתאר כרגע, הנשמה מנכיחה את עצמה פתאום. כי הנפש קלו כוחותיה בפני עצמה. היא צריכה עזרה מהאינסוף. מי שמייצגת את האינסוף בתוך האדם, זו הנשמה שלו.
הזכרת קודם את המשיכה שלי לנושא הספרייה. באמת אני חושבת במובן הזה שיש בתוכנו שכבות, של רוח, של נשמה, של שפה, של דמויות שתמונות בתוכנו. זה מאוד יכול להיות. אני מעולם לא פגשתי את, לא את סביי ולא את סבתותיי, כבת לשורדי שואה. אבל הם נמצאים בתוכי. הם ולשונותיהם וסיפורי עבר, כאלה שהודפסו וכאלה שלא הודפסו מעולם. ובמובן הזה אני באמת חושבת, זה אני מתייחסת לזה כאל מקורות, מקורות הרוח. כמו השיבר המטפטף הזה שהם מצאו. אז הם מוצאים גם טקסטים והם מוצאים גם כוחות פנימיים. ויש, כן, יש איזו, אני מאוד חושבת על אלסטיות. שהאלסטיות של כוחות הנפש או הרוח שלנו, או הנשמה. כלומר, אתה נחשף לעלילה שכמו כולנו, לא דימית בנפשך שתחשף אליה באותה שבת. ואז אתה מתחיל לתפקד ולדאוג לאחרים ולחפש קשרים. והרבה פעמים במצבים כאלה עולה תהיה איך הצלחת לתפקד, איך... אבל אלה מקורות הרוח שהביאו אותך לתפקד.
לגמרי נכון. זה מאוד יפה וחשוב בעיני שאת מזכירה גם את השפה כחלק ממקורו. אחד מהמקורות, שזה הגדרה טובה, מקורות. כי באותם ימים של שבעה ברחוב זובבל, בבית הענק ההוא שתיארנו קודם, אני הייתי כל יום, גם בימים של אחרי השבעה, הייתי עורק בחמש בבוקר, עוזב את הכל לפני שכולם התעוררו, לפני שהבית הוצף עוד פעם אנשים, הולך לבית שלנו בקטמון, והכל שם עזובה, לפני שהסוכה נשארה ענקית, קורסת ככה, ומלא אוכל שאנשים תרמו, ומלא בגדים שמילאו את כל חדר המדרגות, הכל נשאר ככה, והלכנו לשבת שבעה ברחוב זובבל. והייתי לוח לשם כל בוקר, יושב שעתיים בחדר שלי, לבד בשקט, שם מוזיקה קלאסית, ואמר לעצמי, אני עכשיו מקשיב למוזיקה בלי אשמה, וקורא ביאליק, קורא משניות, אמיר גלבוע, קורא תגור, שירי כביר, שירה סופית, ומצאתי את עצמי נשען על שפה. אבות אבותיי המשוררים, בני דורות קודמים, שכבו על הגדרות האלה עוד לפניי. הם ראו אובדנים, שכול, ניסים, ראו אומות קורסות ובונות את עצמן מחדש, ראו משפחות מתמוטטות אל תוך צער שאין לו סוף. ולא ויתרו על כתיבה, אולי לפעמים אפילו תוך כדי. אחד המעשים הכי חשובים שעשיתי באותה תקופה, הייתה לפנות לחברתי היקרה יעל גורי, ביתו הגדולה של גורי. אמרתי, יעל, תשלחי לי דברים שאבא כתב תוך כדי קרבות.
בזמן
קרבות.
האסון.
כן. היא שלחה לי צרור שירים. לימדתי את כולם כמה וכמה פעמים להמון קבוצות. יש לי זכות, אני פוגש בשנה האחרונה עשרות רבות של קבוצות. בכל הארץ. כל מיני סוגים של אנשים. רופאים, פסיכולוגים, רבנים, חיילים, מילואים ניקים, המון. כל מיני סוגים של מורים, אנשי חינוך בעיקר. ואני הייתי צריך חומרים רק אקטואליה. ורק דברים שהם חדשים גם לי. השתדלתי. אז שירים האלה שנכתבו בזמן אמת, היו כמו חמצן עבורי. והשפה הייתה שפת השירה, מוזיקה חזקה וטובה ברקע, וגיליתי את המקור הזה, השפה שלי, שפת המילים, שפת השורות הקצרות.
אני חושבת על זה, כתבתי בדיוק בזמן המלחמה, גם שירה. ואני יודעת על עצמי שכתיבה בזמן אמת, בזמן שהאירועים מתרחשים, משמרת עבורי מחוזות נפש שאלמלא אני מתעדת אותם וכותבת מתוכם בזמן הכאב המדמם, אחר כך אני לא אזכור את דקות התחושה שהייתה לי באותו זמן.
אני מאוד מקווה שאת טועה, אבל את כנראה צודקת.
כי?
כי אני מחמיץ עם כך הרבה. כי אני לא מתיישב לכתוב בזמן אמת. אני מאז תחילת המלחמה כתבתי רק 2 או 3 שירים בסך הכל. והם היו מאוד מאוד חשובים לי, הם עשו בדיוק את מה שאת מדברת עליו. הם הצליחו לתאר. תיארתי רגע אחד, היית במינכן. חודשיים בסך הכל אחרי תחילת המלחמה. ועידת רבני אירופה.
היינו באותן נסיבות.
היית שם גם?
אתה היית עם הרבנים, כן. ואני עם הרבניות.
באמת?
כן. שבועיים אחר כך.
גם בגרמניה?
במינכן.
במינכן. גדי.
בדיוק.
אז כבר, יש לי כבר קשר של כמה שנים איתם. לא אמנתי שאני נוסע לשם. באמצע המלחמה, עוזב את הילדים, עוזב את הכל, אבל יונה בא איתי. זה היה התנאי שלי, ויונה באה.
גם צחי בא איתי.
כן. אין מצב לנסוע לבד לשום מקום כרגע. ושם, בזה לילה, במוצאי שבת, ממש לפני הטיסה בעצם, היה לנו שעה לישון, לא הלכתי לישון, ראיתי שלג יורד, הרבה ימים ברצף ירד שלג במינכן, בין 2 כנסיות ענקיות. ואני לא יכולתי בשום אופן לא לראות בפתיתי השלג האלה, שמתופפים להם לכל הכיוונים, לאט ובעדינות, בשקט. לא יכולתי שלא לראות בהם נשמות של הנספים מחבל אשכול, מעוטף עזה, מתלכדות ביחד עם הנספים של המחנות בגרמניה. זה הפך להיות מסופה אחת רכה וענוגה, בליל של פתיתי שלג, של נשמות של יהודים, שבעצם נספים בשל יהדותם. והם כרגע מתנתקים מעולם האדם, עוזבים את הקרקע, מפליגים בחשיכה לעבר השמיים. זה היה השיר. שיכולתי להגיד לעצמי וגם ליונה, אנחנו ערב טיסה, צריך לגמור לארוז, והספקנו לישון, די, 4 ימים סמינר רצוף, מה מחכה לנו מחר? אבל תודה לאל שישבתי, הרשמתי את התמונה הזאת. היא התפרסמה מיד בארץ, וקיבלתי עליה תגובות עד היום, כבר תגמו את זה ל5 שפות, את השיר הזה.
אני חושבת על סופת הנספים, והנה, זה בדיוק זה, אני לא מתייחסת לזה כמותית, יונדב. אם אתה אומר 2-3 שירים, זה לא, אני לא, זה לא הלחן של המשפט הזה מבחינתי, אלא 2-3 שירים.
כן. יפה, אני מודה לך שאת אומרת את זה. צריך לזכור את הדבר הזה.
ממש, ממש. וגם יש לי, הרי יש מנעד עד כמה הדברים מדממים בתוכנו ופועמים. וכשהפצע פתוח, אי אפשר לכתוב. זה מצב שרידותי. אבל כשהוא כבר מאוחל לחלוטין, כבר אין סימן לצלקת שנשארה שם, זה גם כבר שערים מסוימים ננעלו. תמיד אפשר לכתוב. אז יש פה איזה מנעד כזה, איזה טווח, אנחנו עדיין בתוכו. אנחנו עדיין בתוכו. אני ממש אתמול חשבתי על ה... על הקשר בין לבכות ולכתוב. אני חושבת שמרבית הכתיבה שלי, בסופו של דבר, מגיעה ממחוזות כאב. ופה ושם יש כתיבה שנובעת מחסדים, ונאמר, יש גם ראייה עוטפת, חומלת, שהיא נוגעת במחוזות הכאב האלה, כן. אבל מה באמת שולח אותי בסוף, לעת או למקלדת? בעיקר מקומות פצועים.
זו מחשבה מאוד מאוד יפה. גם הרמז המקסים הזה שעלית עליו. לכתוב ולבכות. אצלי, הוקטור הוא הפוך. עכשיו אני שמח על כך. כותב פחות, בוכה יותר. זה נראה לי שייך לבריאות שלי ולשפיות שלי. ואיזה רשות שסוף סוף אני נותן לעצמי. כי הייתי אדם לא בוכה בעליל. ממש, אף פעם, לא על כלום. לא, לא. או כסממן גברי כזה, גברים לא בוכים. או כי הייתי כל כך שחלטן וממשיגן ומילולן. ואז הכל מהר מותמר לתובנה משוכללת, שמצמיתה את הרגש באיבו. וזה קשור לאותה ילדות שאני רוצה להצליח לחזור אליה, או להגיע אליה. ואני נותן, כשסוף סוף עולה דמעה, אני נותן לה.
אתה יודע, אני הרגשתי שקודם כל הייתה תקופה ממושכת אחרי השבעה באוקטובר, שכל יום, או שהייתה לי לחלוחית בעיניים, או שבכיתי בחימר. ומאז גם אני מרגישה שכפתורי הדמעות שלי הם גמישים מאוד. אבל גם בעקבות דברים באמת כואבים, היזכרויות, ביתי שירה איבדה חברה קרובה שנרצחה בנובה. זה באמת מקור ליגון, לתלעובות ממש. וגם אני זוכרת סיטואציות שנגיד אני בחנות, והמוכרת מושיטה לי את השקית ואומרת שיהיו בשורות טובות, זהו, התחלתי לבכות. גם באמת ממחסומים שבהם אזרחים או חיילים שאלו מה נשמע. גם מלראות, הייתי מעורבת בכל מיני פרויקטים, אז לראות באמת רוח פעילה. אקטיבית, לטובת תיקון, לטובת סיוע.
מרגש ביותר.
ממש, פשוט הדברים האלה גרמו לי, המפגש שלי עם המציאות, הוא עבר דרך הדמה הזה.
כן, כן.
אני חושבת רגע על משהו בהקשר, אם אני מזכירה את ביתי, אני מרגישה שבנותיי חוו חוויה מטלטלת, שהיא ודאי מעצבת אותן כנשים צעירות בעולם. זה בוודאי בלתי נמנע, אבל אני ממש רואה את זה קורה. אני רואה את זה. אני שומעת את זה בשיחותינו, בהכרעות שלהן, מה לעשות, באופן שבו הן מפרשות סיטואציות מסוימות. אני שואלת אותך רגע כאב, כרגע אני מתייחסת לענני ולאהוביה. מה אתה רואה אצלם שכל החוויה הזאת של האובדן, של האימה, כשהיא חלק ממציאות גורפת, האם אתה יכול לומר בשלב הזה, שיחסית מוקדם, באיזה אופן זה נתן בהם סימנים? זה מעצב אצלה משהו?
אני חווה אצל שניהם דבקות בחיים. דבקות עזת נפש, בסגנונות מאוד שונים, עם מכנה משותף אחד חזק מאוד, הומור שחור, וזה, התברכנו בזה במשפחה שלנו, וזה בסיטואציות הכי גרועות, מישהו שם בדיחה, כולם מתפוצצים בצחוק, ובוכים וצוחקים, וזה גואל, אבל החבר'ה האלה, הם וכל עשרות עשרות הצעירים שסביבם, שראיתי אותם לאורך השבעה, לאורך כל הלילות בחצר, שותים בירה, וצוחקים ובוכים, צוחקים ובוכים. אני ראיתי באופן מוחשי את ההאחזות בחיים. אף אחד שם לא התכוון לוותר על כלום. זה תהליך מאוד ארוך שצפוי להם ולכולנו, מפני ברוח הדברים הכמוסים שדיברנו בהם קודם, על רבדים שמאחורי הנפש, אני מצפה ומייחל, וגם מעריך, שהאנשים האלה יידרשו לפגוש גם ממדי עומק, רוחניים. מתישהו ואיכשהו. אני בכלל לא בטוח אם זה יהיה בנסיבות של הדת היהודית. ייתכן שממש לא. יגיעו לבסוף גם כן למה שאת קראת קודם, המקורות. ותהיה תחושה של בית בתוך השפה, כמו שלי יש כשאני קורא משנה, משניות. אני מת על משניות. אני באמת מקווה בכל ליבי שהנוער הזה לא יחדל מן המסע שלו עד שהוא יגיע למקורות הקדומים שלו. ויתרגם אותם בכל דרך, דרכים חדשות כמובן. אין פתוח יותר ממני כיום לניסוח מחדש. של זהותנו היהודית, שהיא חייבת לכלול באופן מובנה לגמרי זהות הומניסטית אוניברסלית. המקום הבא שניסע אליו, אם וכאשר נוכל להתאושש, קוריאה. איך עושים קרמיקה עתיקה בקוריאה? זה הרי מהפנט.
אני מחכה שתספר לי שאתם בקוריאה. ואתה מרגיש אמרת שאתה רואה, אתה מזהה אצל ענני ואהוביה וחבריהם את הדבקות בחיים. אז אם תוכל לומר, איך זה בא לידי ביטוי ומה מסייע להם לעשות את זה? כי דיברנו אנחנו על קצת, על המקורות שלנו. מה העוגנים שלהם?
אני חושב שיש להם קרבה מיוחדת ישראלית לגוף, לגופניות.
לחומר.
קודם כל לגוף, ואז אחר כך גם לחומר. כן, כי התחנה בה זה כסף. הם מוכשרים, הם יודעים לעבוד, הם מוצאים מהר, סוללים את מסילותיהם בחריצות מפתיעה. איך כל אחד מהם יעשה כסף? והם יודעים להתענג על אוכל, הם יודעים להתענג על מוזיקה, הם באמת אוהבים לרקוד. זאת אומרת, המצב הזה הוא כל כך סימבולי, לתפוס מאות אנשים צעירים ומתוקים, רוקדים בשמחת תורה, ביום השמח של הלוח היהודי. מה יותר אנחנו מהדבר הזה?
אז זהו, שזה בלב ליבו של הדופק היהודי.
לגמרי. בשמחת תורה, במשך 2000 שנה, יהודים רקדו עם ספר התורה ביד. וחשבו על משה ועל אלוהים ועל ארץ ישראל ועל ירושלים. כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. שרו את זה בסיביר, אוקיי? שרו את זה בתימן. 2000 שנה בשמחת תורה. ופה קרה איזה דבר, מין תאונה היסטורית, כפי שקורצוול קרא לזה כל הזמן, תאונה היסטורית ענקית של משבר החילון של 100 שנים. והנה מגיעה שנת 2023, וחבר'ה רוקדים בשמחת תורה. מסיבות אחרות לגמרי, אבל ריקוד באותו להט, באותה דבקות, בתאריך הנכון. אני אומר לעצמי, ואני גם אומר לך, האישיות רבת רבדים, ועשויה מכל מיני חלקים, במודעות רקדו מסיבה אחת, באותו יום בנובה. הנשמה רקדה איתם מסיבות שלה. התלכדו הסיבות לריקוד אחד. אני צריך עכשיו שתחלוף כמעט שנה כדי לראות את הדבר הזה, ולספר עליו לעצמי קודם כל. היהודי הוא אדם רוקד, מכל מיני סיבות הוא רוקד. והוא בעצמו לא רואה קשר בין סיבות שונות, הוא אפילו לא מתכחש לאחת מהסיבות. זה לא משנה. אני עם הרוקדים.
אתה רואה איזו שורה משיר, אני עם הרוקדים. אתה כותב שירה גם עכשיו.
כן. חשוב לי להזכיר משפט שאמר נזיר גרמני מהמאה ה-13. שום דבר אנושי אינו זר לי. אם אדם לא חווה באותנטיות וברצף את האנושיות שלו, אז כל הצ'קים שהוא ירשום בהקשרים רוחניים ואידיאולוגיים לסוגיהם, הם חסרי כיסוי. ואני רואה קשר שאסור להפריד, וחייבים פשוט, זה עניין של נאמנות, של יושרה ונאמנות. כשהנזיר הזה אמר שום דבר אנושי אינו זר לי, זה אדם שכתב גם תפילות, וגם הוביל תפילות, וכתב תיאולוגיה, אבל קודם כל הוא הזכיר לעצמו, אני עם כל חוויה שתספר לי עליה, אני יכול להזדהות.
הרוח היא לא ניתוח מעקפים למפגש הבין אישי עם האדם שלמולי.
כן.
הפוך. נכון. היא גשר כדי להיות שם.
נכון, היא מחוז חפץ של מסע ארוך, הוא מתחיל שוב ושוב בחוויה האנושית. הבסיסית.
איזה נס יש בחיים שלך, יונדב?
אני אפתיע אותך קצת, ואני אספר לך דברים שאולי את זוכרת, אבל אני מאוד אוהב אסטרולוגיה וכוכבים ומזלות.
אני זוכרת היטב.
כן. ובשבילי יהיה נס, אם אני אצליח, וזה התחיל לקרות מדי פעם קצת, להרגיש את כוח הרצון גובר על כוח הכוכבים. כוח הבחירה. לא להיות שפוט של המערכת, כפי שזה נקרא בשפת חכמי ימי הביניים. המערכת. כלומר, שלטון הטבע באמצעות הכוכבים והמזלות. אלא שאני באמת ארגיש שאני מסוגל לעמוד מול, כנגד, ולהגיד, הבנתי, זו נקודת הפתיחה שארגנתם עבורי שמיים. אני רוצה מאוד מאוד לעשות משהו אחר, ומספיק כוח רצון ודבקות בכוח הבחירה שבאדם, אני אפתיע אתכם. זה יהיה נס, אם אני אצליח.
השתנה הדיאלוג שלך? זאת אומרת, האם השקפתך השתנתה בהקשרים האלה?
כן, השתנתה. השתנתה, אני קודם כל מרגיש הרבה יותר אלסטיות מול השליטה של המערכת. אני גם מתבגר, אז אני רואה את הרזולוציות שניתן לפרש בהן כל מיני השפעות אסטרולוגיות. וזה זה מרתק ביותר, זה אחד הדברים הכי מעניינים שאני מכיר, זה לראות את המעורבות של גרמי השמיים בתוך מה שקורה בעולם האדם, וגם בטבע. הכל מסונכן להפליא, אבל לא באופן פשטני, אלא באופן שאני יכול להתערב בבחירות שאני עושה איך לנסח את המעורבות הזאת. וזירה אחרת שבה השקפה שלי נפתחת ומשתנה, זו זירת האמונה הדתית. זה מתבגר. ואני יכול לחתום בהקשר הזה בשורה של תגור.
רבינדרנת תגור,
כן? זה הביאליק של ההודים. הוא אומר משפט כזה, אני יכול לאהוב את אלוהי, כי הוא קורא לדרור למרוד בו. בעיניי המילה החשובה במשפט הזה זה אני יכול.
אני חסידה גדולה של רכיב הבחירה בחוזה שלנו עם החיים. אני חושבת שזה גם קשור למה שדיברנו קודם, עם התגובה שלנו לאירועי קצה, לאירועים שלא התכוננו עליהם, אולי שלא שיערנו שהם התרחשו. ואני חושבת בהקשר הזה, שאתה אומר, אני יכול, אני יכולה, שלפעמים המרחב הבחירה הוא זעיר שבזעירים. אבל האלסטיות היא למתוח את החלונות האלה.
נכון, ולממש בחירה באמת, גם במרווח זעיר, זהו נס.
תודה רבה, יונדב.
תודה, טלי. היה לי לעונג.
גם לי. תודה גדולה ליונדב קפלון. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על האהבה בחיי. תודה לכם ולכן על ההקשבה ועל התגובות החמות. אפשר לכתוב לי באתר שלי או בפייסבוק, ואם הקשבה לפרק הזה או לכל פרק אחר בפודקאסט יכולה לעזור, לתת כוח או השראה, להיות יחד בכאב או לנסוך תקווה, זה הזמן לשתף, להפיץ, לשלוח קישור ולעשות קצת טוב על הלב. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, taliasher.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.